שלום מבורכת לכל המאזינים ולכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה וסיית הדשמיה הלכה למעשה. בראשית הדברים, בימים אלו, נברך ונתפלל. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חבריהם ושישא גידיהם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם ויצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם מנתק וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם. ידעו לאדינוי חסדו ונפלאותה לבני אדם ויקוים בהם, מקרא שכתוב, ובדויי אדינוי ישובון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים בביטחון עמנו ואת חיילינו האהובים, ייתן אדינוי את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם מכתר ישועה, ויקוים בהם הכתוב, כי אדינוי אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, השתה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayabosho
שמאחורי ההלכה.
נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי יקום מסורים שלמה פולק ופנחס בינדר היקרים. ביקשו מאיתנו בכל שבוע הרב משמיע את השיר אחינו כל בית ישראל בלחנו המפורסם של דדי גראוכר זיכרונו לברכה, אם אפשר להקדיש את דברי התורה בוודאי את התעוררות על ידי השיר לכלל ישראל, עבור עודד דוד, שמו של דדי, עודד דוד, בן ציפורה וישעיהו יחיאל הלוי. עבר הרבה בחייו, אמו נהרגה בתאונת דרכים כשהוא היה צעיר, ולאחר מכן גם אביו, והיה עוגן ואוזן קשבת לרבבות. יהי זכרו ברוך. 15 בשבט, ראש השנה לאילן, לכל המצוות התלויות בארץ. מכיוון שכבר ירדו רוב גשמי השנה, וכל הפירות שחונטים מיטו בשבט ואילך הם מכוח הגשמים שכבר ירדו, לכן 15 בשבט הוא ראש השנה לאילן לכל המצוות שתלויות בארץ. דברי הגמרא במסכת ראש השנה בדף י' ד'. ההשלכה הלכתית היא כלפי אורלה, תרומות ומעשרות, ביקורים, ויש אומרים גם לעניין שביעית. לעניין אורלה, 3 שנים ראשונות מנטיית העץ, הפירות אסורים באכילה ובהנאה. בשנה הרביעית הם נטע רווי, מותר לאכול אותם בירושלים בתערה, בזמן הבית, בזמן בית המקדש, או לפדות אותם בכסף, והפירות יוצאים לחולין, ואת הכסף נמיר באוכל שנאכל בתערה, בזמן בית המקדש בירושלים. היום שקובע את שנות האילן הוא ראש השנה, א' תשרי. היום שקובע לפירות הוא ט"ו בשבט, כדעת בית הלל. לכן פרי שכבר נמצא על העץ בראש השנה א' תשרי, הוא כבר קיים על העץ, הוא של השנה הקודמת, שלפני ראש השנה, תשפ"ג. פרי שיצא מהעץ אחרי ט"ו בשבט, הוא של השנה הבאה, שהתחילה באלף תשרי תשפ"ד דלד. לכן פירות אורלה שחנתו לפני ט"ו בשבט של השנה הרביעית נחשבים עדיין לאורלה. לגבי תרומות ומעשרות, כותב הרמב״ם, אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, וכן להפך. אם אדם מלקט אתרוג בערב ט"ו בשבט לפני בוא השמש, וחזר וליקט אתרוג אחרי בו השמש, אין תורמין מזה על זה. זו שנה אחרת. ואי אפשר לתרום משנה זו על שנה אחרת. וכך פירות האילן שבאו לעונת המעשרות, קודם ט"ו בשבט של שלישית, אף על פי שהם נגמרו ונאספו אחר כך בסוף שנה שלישית, הם מתעשרים לשעבר ומפרישים מהם מעשר שני. ואם באו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של רביעית, מפרישים מהם מעשר עני. לכבודו של יום נתייחס לפרט בהלכות ברכות. מה מברכים על רסק של פירות? מה השיעור של רסק? והאם יש פירות שדינם שונה כשהם מרוסקים? מרן השולחן ערוך פוסק שתמרים שהוציאו מהם את החרצנים ומאחו אותם ביד ועשו מהם עיסה, זה כמעט לשונו של מרן, ברכתם לא השתנתה, ומברכים על העיסה הזאת שנעשתה ביד, בורא פרי העץ וברכה אחרונה מעין 3. מוסיף מרן הרמה, לפי זה גם בעיסה של תמרים שנמחה כל כך שעבד כל צורתה והיא לא ניכרת בכלל, והוא מביא איזה סוג של מאכל שכזה, הברכה תהיה שהכל נהיה בדברו. הברכה תהיה בורא פרי העץ. מרן הרמ"א מביא את דעת התרומת הדשן. התרומת הדשן חולקק, וכן לדעתו מברכים שהכל נהיה בדברו. אבל אם הוא, מרן הרמ"א חתם, אבל ודאי שדעת מרן השולחן ערוך היא עיקר. אז שוב, מרן השולחן ערוך כותב שאם יאחו ביד תמרים ברכתם בורא פרי העץ. מרן הרמ"א מוסיף שגם לפי זה בעיסה שכל כך נמחה שלא ניכרת בכלל, גם הברכה תהיה בורא פרי העץ. הוא מביא את דעת התרומת הדשן שחולק, שמברכים שהכל נהיה בדברו, אבל דעת מרן השולחן ערוך כותב מרן הרמ"א עיקר, שבורא פרי העץ זה הברכה. אבל נחלקו הדעות. האם כוונת מרן הרי משהו מביא את התרומת הדשן, שסובר שלעולם הברכה שהכל נהיה בדברו? שהוא חולק על כל מה שהוזכר? או רק שעבדה הצורה לגמרי ונימוכה לחלוטין, רק על זה חולק התרומת הדשן ואומר לברך שהכל נהיה בדברו? הדברים הם חשובים ככלל להלכות ברכות בדין ריסוק פרי, לכן אנחנו מקדימים את הסוגיה הזאת. המגן אברהם והמחצית השקל מבארים שתמרים חיים, לא מבושלים, גם אם ריסקו אותם, מודה התרומת הדשן שברכתם בורא פרי העץ. מה שאמר התרומת הדשן זה בתמרים מבושלים. תמרים חיים לעולם ברכתם בורא פרי העץ. כמה שתמאך אותם, עדיין הרישום של התמר ניכר. הפרי מגדי מבאר שהכוונה לתמרים עם תוספות. מוסיפים להם דבש וטבלין וכדומה. לכן כותב התרומת הדשן שברכתו שהכל נהיה בדברו. אבל אם זה התמר בפני עצמו ללא שום תוספת, מודה גם התרומת הדשן שברכתם בורא פרי העץ. הנער שלום מבאר שדווקא במייחה ביד כותב מרן השולחן ערוך את הדברים, אבל אם מרסקים בכלי שזה נימוח לחלוטין, מרן השולחן ערוך יודע שהברכה היא שהכל נהיה בדברו. ערוך השולחן מבאר שבפועל מיוח משאיר חתיכות פרי. לכן ברכתם בורא פרי העץ, אבל כשהריסוק מוחלט והופך את הפרי לנוזלי, ברכתו שהכל נהיה בדברו. לדוגמה סילן. סילן, אם הוא עשוי מתמרים בלבד, הוא ניגר והוא נוזלי. על זה ודאי ברכתו תהיה שהכל נהיה בדברו. כל הפוסקים שציינו זה יסוד גדול להכרעת הדין של ברכת הפירות ופרי שנתרסק. עוד הקדמה קצרה, אנחנו נצטרך לחתום כאן כמובן. ראשית כל, אם הרוב רגילים לאכול פרי כשהוא מרוסק, את הפרי הזה אוכלים כשהוא מרוסק, בשביל זה אפילו נטעו את הפרי, גם אם הוא איבד את הצורה שלו, ברכתו תהיה בורא פרי העץ. זאת אומרת, מסבירים מרנן רב שלמה זלמן נוירבך ומרנן ומרן רב אלישיב זכר צדיק לברכה, נופיעים בספר זאת הברכה. זאת אומרת שהפירות או הירקות הם לא באיכות של אכילה, לכן הם לא מיועדים לתעשייה. הם כן מיועדים לתעשייה, הם לא מיועדים לשיווק ביתי. ולכן הברכה שלהם, בגלל שנטעו אותם עבור הריסוק, והוא לא מיועד עבור בית, הוא מיועד עבור שיווק כללי, לכן ברכתם תהיה בורא פרי העץ. זה דוגמה רסק עגבניות. ניתן דוגמה, רסק עגבניות, פרי הקוקוס, כשהוא מרוסק ומוכנס בתוך מאכלים, חילווה ותחינה, בזה מכיוון שנטעו את הפרי עבור זה, זאת הברכה שלו. הערה שנייה, גם אם תחנו את הפרי לחלוטין, אבל עדיין יש גרעינים שניכרים, הפרי נימוך לגמרי, דין הברכה לא משתנה, ברכתו שהכל נהיה בדברו, כי הוא תחון לגמרי. הערה שלישית, אם הפרי שינה את הצורה שלו לגמרי, מכל סיבה, מאוד חיממו אותו, שינה צורה, אפילו פופקורן לדוגמה, זה שינוי מוחלט מאיך שזה היה נראה כגרעין, לאיך שהוא נראה עכשיו, עדיין ברכתו בורא פרי האדמה. כמו שהרחיב רבה של קרלין בשוט קרן לדוד. אם יברך על ברי בורא פרי העץ, או על ירק בורא פרי האדמה, הוא כן יכול לכוון לפתור את הרסק ולצאת מספק, ולא לברך שהכל נהיה בדברו על הרסק, כך כותב הקף החיים. וכך הוא כותב שחסידים ואנשי מעשה עושים. ניתן דוגמה אחת ונחתום. שוקולד. כותב השערי תשובה לברך עליו שהכל נהיה בדברו. אז הרבה ציטטו את השערי תשובה. הנה השערי תשובה כותב שעל שוקולד צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אבל הכוונה שלו לשוקולטה שהוא כותב זה למשקה. שעשוי מקקאו, אבל שוקולד, רוב אכילת הקקאו הוא על ידי ריסוק. אם כך, לפי מה שהקדמנו, צריך שתהיה ברכתו בורא פרי העץ. וכך מרחיב מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספרו מנחת שלמה. ומדוע מברכים עליו שהכל נהיה בדברו? מבאר מרן השבט הלוי, שרוב העיסה היא לא קקאו, וגם אי אפשר לזהות את מהות הפרי בכלל, אבל ודאי. שאם אדם אוכל מאכל שרובו הוא קקאו, ודאי שברכתו בורא פרי העץ. לאחר כל ההקדמה הזאת, הכללים, אפשר לומר, ארבעה פוסקים בהבנה דברי מרן השולחן ערוך ומרן הרמ"א. וארבעה כללים נוספים בהלכות ריסוק, נוכל מכאן להקיש למאכלים מרוסקים מה דינם הלכה למעשה. האם ברכת הפרי או הירק, או ברכת שהכל נהיה בדברו. נצא להפסקה קצרה ושבים כבר אל המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום, כבוד הרב, ערב טוב. רציתי לשאול את הרב שאלה מנהלת דיומה, לגבי אם אדם אוכל בריאה אחת, זאת אומרת ענב או פלח של תפוז, מה היא בברכה האחרונה?
הווה אומר כך, לבריאה יש בהלכה חשיבות מיוחדת. לגבי דבר שלם שאנחנו אוכלים, לדוגמה אדם שאוכל ענב שלם, ענב שלם כותב מרן השולחן ערוך בסימן רשיוד, או כל דבר שהוא בעצם דבר שלם יש לו חשיבות, ולכן הוא צריך לברך עליו לפי חלק מהראשונים, הוא צריך לברך עליו ברכה אחרונה על אף שהוא לא אכל שיעור שלם. מכיוון שזו מחלוקת בין הראשונים, איך להתייחס לדבר שהוא בריאה שלמה. לכן כותב מרן שהדבר הכי נכון זה לא לאכול בריאה שלמה, כדי לא להיכנס לספק של המחלוקת. פרי שהוציאו ממנו את הגרעין, הוא לא נחשב לבריאה. גם אם הגרעין לא ראוי לאכילה, לדוגמה היום שאכלנו תמרים, שבעת המינים, שנשתפחה בהם ארץ ישראל, אף על פי כן הוא לא נחשב לבריאה, מכיוון שהוציאו ממנו את הגרעין. כך פוסק המרן המשנה ברורה. פרי שלם שחתכנו אותו לשתיים, אפילו אם אכלנו את שני החלקים, הוא גם לא נחשב לבריאה. כך כותב השער הציון. פרי שלם שחתכנו ממנו קצת, הוא לא נחשב לבריאה. לכן הדרך הנכונה כדי לא להיכנס לספק ברכות, כל מה שהזכרנו כעת כותף הקף החיים, זו הדרך הנכונה. או לחצות לשניים, או להוציא את הגרעין אם יש. ברגע שיש גרעין, אז גם אם אנחנו נאכל אותו שלם, כאמור, זה לא נחשב לבריאה. או לחתוך חתיכה קטנה. אבל אם אדם אכל בריאה, ויש לו ספק האם היה בזה כזית, לכאורה יש כאן ספק ספקה להציג ברכה אחרונה. כי גם אם תרצה לומר שהוא לא אכל כזית, אולי ההלכה של בריאה אפילו פחות מכזית, כפי שקדמנו, צריך לברך ברכה אחרונה, ספק להקל, ולא מברכים ברכה אחרונה. כך כותב מרן המשנה ברורה בסימן רשתת ואף. סיכומם של דברים, כדי לא להיכנס למחלוקת בין הראשונים, מן הראוי לא לאכול בריאה שלמה. אדם שכן אכל בריאה שלמה, מספק לא מברך ברכה אחרונה של מעין שלוש.
ואם אוכלת בתוך סעודה, אז בעצם הסעודה פותרת את הכל בברכת המזון?
נכון. לכן כתוב בספר ברכת הבית את העיצה שכבודו אמר, שמי שכן רוצה לאכול בריאה שלמה, לדוגמה ענב, ותכף נתייחס לחלק הראשון שכבודו שאל, מה ההגדרה של בריאה שלמה? האם פלח של תפוז נחשב לבריאה שלמה, מכיוון שהוא עטוף והוא יחידני בפני עצמו, או שרק כל התפוז כולו נחשב לבריאה, אבל יש לו הרי קליפה? איך אנחנו מתייחסים לגרגירים של רימון? האם אנחנו מתייחסים לכל גרגיר בפני עצמו, שאנחנו מתייחסים לגרגירים שמטופים בקליפה? הפוסקים התחבטו לכאן ולכאן, וזה ספק ספיקה, האם זה בכלל נחשב בריאה? ואם כן, אמרנו שבבריאה יש מחלוקת, אבל העיצה של כבודו היא עיצה נפלאה. כך כתוב בספר ברכת הבית, לאכול בתוך הסעודה. ואז הברכה האחרונה של ברכת המזון, פותרת ודאי גם כן את הבריאה שאכלנו. ברוכים תהיו, יישר כוח לכם על הערה חשובה. שואלים כאן, יש לנו בבית הכנסת אדם שמאיר הרבה לבעל קורא. האם הוא לא עובר משום הלבנת פנים ברבים? והאם יש כמות שיחשב להלבנת פנים ברבים? זו שאלה שמצויה בכל בית כנסת. התור באור החיים, בהלכות קריאת ספר תורה, סימן קוף מבית, הוא כותב בשם ספר המניג, אחד מהראשונים, שאם החזן או הבעל קורא טעו בקריאה, לא להעיר לו ברבים, כי עוברים על הלבנת פנים. הרי גם אם הוא טעה, יצאו ידי חובה. כמו שכתוב במדרש בשיר השירים רבה, כתוב שם שאם הקורא קרא הרן במקום הארון, שזה ודאי שינוי מופלג ומוחלט, גם יצאו ידי חובה. מסיים התור שמהרמב"ם משמע לא ככה, שחובה להחזיר אותו אפילו על דקדוק של אות אחת. להלכה, מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ם, כן לתקן אפילו על דקדוק של אות אחת. אבל מרן הרמ"א הוסיף בשם בעל תרומת הדשן, שדווקא כשמשתנה העניין, אבל אם לא משתנה העניין, לא להחזיר, אלא לגאור. מה הכוונה לגאור ולא להחזיר? ואומר אחר כך לקחת אותו הצידה ולהעיר לו, תדע לך שכאן וכאן טעית, ביחידות, לא ברבים. זאת אומרת שבשעת קריאה, אם אין שינוי משמעות, אין להחזיר בכלל. לגבי כמות, כמה זה כמות של רבים? הבניין ציון מביא את הפרי מגדים, שהכוונה שעסקינן בהלבנת פני רבו ברבים, הכוונה שיש עוד שניים חוץ ממנו. זו הלבנת פנים ברבים. אנחנו רוצים לעשות מניין בר מצווה, השבת הקרובה, בבית, אבל אין לנו ספר תורה באופן קבוע. אנחנו מביאים ספר תורה שנמצא בבית אחר בדרך קבע. האם ניתן להוציא את ספר התורה מהבית האחר ולהביא לבית שאנחנו רוצים לקיים שם את המניין, כדי שנער הבר מצווה יוכל לקרוא ממנו? אם מדובר בספר תורה של אדם פרטי, זאת אומרת, הוא לא נתרם לבית הכנסת. הוא הושאל על דעת שכשירצו יוכלו להוציא אותו ולקחת אותו למקום אחר. כמעט כל הספרי תורה מקפידים ככה לעשות, כדי שישאר בבעלות שלי הספר תורה. אומר החקרי לב, ביורה דעה, אפשר להקל ולטלטל את הספר תורה לצורך הבעלים שלו ממקום למקום. זאת אומרת, זה צריך להיות לצורך הבעלים שלו. אז אם לחבר שלי יש ספר תורה בבית שלו שהוא שייך לו, והוא גם מצטרף לשבת בר מצווה לשמוע את קריאתו של הנער, אז אפשר להקל. אבל אם הוא נתרם לבית הכנסת, וזה ספר תורה של ציבור, זה בעיה גדולה. נכון שמצינו שלצורך חולה או חתן, אם מייחדים מקום מיוחד, אז אנחנו מתירים, אבל זה רק לצורך גדול. חולה שלא יכול לשמוע קריאה באופן אחר, או שמחת חתן וקלה במקום שאין ספר תורה. אבל כאן הרי אפשר לעלות לתורה בבית כנסת המקומי, רק רוצים להתפלל בבית הכנסת שאנחנו פותחים לכבוד האירוע, בית כנסת הראי בבית. קשה מאוד להקל. ככה כותב בעל האיגרות משה, שאפילו שחתן דומה למלך, והוא נחשב לפי זה לאדם חשוב, והציבור נזקק לכך, בכל זאת קשה להקל. אגב, אין מקור למה שהעם רגיל לומר, שיגרה דלישנה, שאם קוראים שלוש פעמים בספר תורה, זה נחשב לקבע. זה משום כדי לבוא ולומר, יש פה קביעות בדבר, אבל לא מצינו בפוסקים שזו ההגדרה, עיקר לייחד לו מקום ראוי. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
הלו.
ערב שבת שלום, בבקשה, כן.
הלו, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה כבודו.
איזה אישה קרה, מה עושים השנה בקשר לעולה? הרי שבית מקדש היה קיים, אני יושב בירושלים, היום אין בית מקדש, מה עושים מבועלה היום?
כבודו שואל, מה עושים עם נטע רווי היום?
נטע רווי, סליחה, כן, בבלתי לגמרי, כן.
כן, זאת אומרת בעצם, נטע רווי בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אנחנו היינו לוקחים את הפירות, ומעלים אותם לירושלים, ואוכלים אותם בתארה. ואם רוצים לפדות אותם, אז אנחנו פודים אותם על מטבע. עכשיו, בעצם איך אנחנו היום נוהגים? אנחנו מחללים את הנטע רווי על פרוטה בלי ברכה. אנחנו מוסיפים בנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות, שאם הפירות הם משנה רביעית, אז הרי הם בתוספת רבע מערכן, מחוללים על פרוטה ורבע בנפרד מטבע שמיועדת בשביל זה. אז צריך שיהיה מטבע פנוי, שיהיה בו שיעור של פרוטה, כדי שנחלל את הפירות על המטבע. אחרי החילול, אפשר בעצם להחזיק את המטבע, בוא נגיד אם זה מטבע של 5 שקלים, עד שהיא תתמלא מכל החילולים שאנחנו נעשה עליה, או אפשר גם כן לקחת את המטבע, ובדרך של כבוד לזרוק אותה. רק שצריך לזכור שיש מושג של ביאור מעשרות, ולזכור מתי שאנחנו צריכים לבאר את כל מה שבעצם ביארנו. הסיכומם של דברים שכיום אנחנו מחללים פירות של נטע רווי, וצריך לזכור דבר נוסף, שכשאנחנו מחללים את הנטע רווי, אז יש תפילה, שהתפילה הזאת היא מוזכרת כבר בראשונים, ומרן הדרכי משה מביא את הדברים ביורה דעה, סימן ריש צדיק דלת, הוא מביא תפילה, שמבקשים, ריבון העולמים, הרי בזמן בית המקדש היינו מביאים את הפירות האלה להקדש, ועכשיו אין בית המקדש קיים, אז יהי רצון מפניך, כמדומני שמוסיפים השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שתהא פרוטה זו להקדש, ויצאו פירוט אלו לחולין. אז לאחר מכן, כאמור, אנחנו נוסיף את הברכה. זו הדרך.
זאת אומרת,
כמה זה פרוטה? זה בערך היום 56 אגורות. צריך לבדוק תמיד את הערך העדכני שלה. יש כל שנה מפרסמים מה הערך המדויק. אני לא יודע לומר כמה זה השנה.
אני רוצה רק להבין. נתראה, שנה רביעית של הפרי?
נכון, זאת אומרת בעצם נטע רווי, אז אחרי שהפרי עבר 3 שנים, הפירות של השנה הרביעית, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. הדין של הפירות של השנה הרביעית זה כמו מעשר שני. לכן בזמן בית המקדש היינו צריכים לאכול אותם בקדושה. גם כיום אסור להפסיד פירות של רווי, לכן אנחנו עושים על ידי חילול. האם אפשר לדלל בשעת הפריחה את הנטע רווי? זה כבר שאלה לחקלאים שדנו על כך בהרחבה.
אז זאת אומרת רק מי שיש לו פירות,
נכון, כמעט לא מצוי בשוק למיטב ידיעתי. נכון.
אין את הרווי היום בכלל.
כמעט ולא. דיברנו שאלה יותר תיאורטית, כן.
צריך להקפיד על זה או לא צריך להקפיד?
להקפיד ואומר על חילול פירות, או הכוונה...
צריך לשאול את החקלאים, אם זה נטע רווי או לא, היום?
אינני יודע לומר, מכיוון שהפירות משתנים, צריך לדעת מה קורה בשוק, זה לא התחום שלי, הלוך אלה מייסה, אולי אפשר באמת לבקש ממומחה כשרות, אולי ידידינו הגאון הגדול הרב רווח אולי יכול לעלות לשידור ככה לומר באיזה פירות יותר צריך להיזהר. יש לוח שלם שיוצא במה יש יותר אורלה ומה צריך להיזהר מרווי, אינני יודע לומר בצורה ברורה, הדברים גם משתנים.
טוב, בסדר.
ברוכים.
שאת השם, שאתם יושבים. אדם אפשר לחלל, או כמו שבית המקדש היה קיים, גם אפשר לחלל כמו היום לעשות על פרוטה?
נכון, נכון. גם בזמן בית המקדש היינו יכולים לחלל, אבל ההבדל הוא שבזמן בית המקדש היינו צריכים בעצם לקחת את את הכסף שחיללנו ולעלות לבית המקדש. ושמה לאכול בתערה את הפירות או את הכסף שחיללנו, שמה לבדות ולקנות שמה אוכל ששמה נאכל אותו בתערה. אבל כיום שאין לנו תערה, אז אי אפשר לאכול את הפירות בתא בירושלים, אז לכן הדרך היחידה שלנו זה רק חילול, ואת החילול עצמו אנחנו גם לא יכולים להשתמש. אז לכן אנחנו בשלב מסוים את החילול מבטלים, פוסלים, כדי שלא ניקשל באותו מטבע.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכים, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו על ההערה החשובה. עוד מספר שאלות ששואלים כאן בלכות הדלקת נרות של שבת, אז אולי מחילה ממאזינים, אולי לרגע ניתן מספר כללים בדיני הדלקת נרות לאורחים, אלו שלא נמצאים בבית שלהם. השולחן ערוך כותב שבחורים שהולכים ללמוד חוץ לביתם. אז צריך לתת בזה מספר כללים. הכלל הראשון, ונצא להפסקה קצרה לאחרה ונמשיך, אם הזמן יעמוד לרשותנו. צריך לזכור את הדלקת נרות שבת מדליקים בגלל שני חיובים. חוץ מהחובה שיהיה אור בכל המקומות שאני משתמש בהם בשבת. חז"ל אמרו משום שלום בית שלא ייכשל בעץ ועבד. זאת אומרת, זה חובה על הבית. יש גם חובה אישית על הגוף של האדם שמוטלת על כל איש ואישה בישראל, מגיל בר מצווה, להדליק נר לכבוד שבת. אפילו לפני כן בעצם, מגיל 6 ו-7 מדין חינוך. זה הכלל הראשון. כעת, מהי חובת הבית ומהי חובת הגוף? מעירים לי כאן, נצא רגע להפסקה קצרה וכבר נמשיך בסוגיה הזו של הדלקת נרות שבת.
עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. נמשיך הלאה בנושא הדלקת נרות שבת, רק מאירים כאן, הרב לא התייחס בדין בריאה אם אדם בולע גם את הגרעין, לדוגמה ענבים עם גרעינים. האם זה נחשב לאכילת בריאה? כן. וגם אם הגרעינים האלה פחות ראויים לאכילה, כותב מרן המשנה ברורה להדיה, שזה נחשב שהוא אכל בריאה. אבל כאמור, המחלוקת ראשונים כל כך גדולה, לכן זה ספק להלכה. הכל פנים, חובת הבית יוצאים אם יש אור במקומות שמשתמשים. לאו דווקא אור שהודלק אם יוכל לכבוד שבת. לאו דווקא אור של נר. פשיטה שעל ידי אור חשמל יוצאים ידי חובה. כי לבית יש בפועל אור. אבל חובת הגוף, כפי שהקדמנו שזה חובה נוספת בהדלקת נרות, יוצאים רק בנר שהודלק במיוחד לכבוד שבת, ודווקא בנר, ואומר שיש לו פתילה ויש לו חומר בעירה, מה שאינגן חובת הבית יוצאים גם אם יש כל אור שהוא. כשעסקינן בחובת הבית, שיוצאים על ידי כל אור, לאו דווקא אם זה הודלק עבורי, אפילו אם האור הוא לא שלי, האור גם כן לא מהכסף שלי, הגעתי ואני מתארח, השאירו לי מנורה קטנה בחדר, ששם יש אור, זה לא נר, זה לא מכספי, ואני לא הדלקתי את זה, אבל יש אור בחדר, וזה חובת הבית, ויוצאים בזה די חובה. אבל חובת הגוף, צריך שהנר ידלוק עבורי, מכספי. אבל, חכמים קבעו לנו שאין חובה שכל אחד ואחד ידליק נר לעצמו. כותב מרן השולחן ערוך, להשתתף בפרוטה. נכון שעל ידי נרות שבת שמדלקת הבעלת הבית או בעל הבית או השליח יוצאים ידי חובה, כל בני הבית, כל מי שסמוך על השולחן שאוכל מהם, כי יש להם על ידי זה חלק ושותפות בנרות. אז אם אנחנו משתתפים בפרוטה, ואומר הוא מקנה לנו פרוטה בנר ובפתילה, זאת אומרת בשמן ובפתילה מכילה, ידי חובת הגוף יצאנו. אבל אם אני מתארח ואני לא אוכל, מהמארח, אני מביא את המאכלים שלי, או אדם שמשלם, יש מקומות שמגיעים אנשים ומשלמים על האוכל שמגיעים לשם, כל מיני ריכוזים של מקומות בשבת. אז במקרה שכזה, אם הוא משתתף בתשלום עבור הנרות שמדליקין, שווה פרוטה, הוא מחויב בדבר כדי שהוא יהיה חלק, מכיוון שהוא מגיע ומשלם על עצמו. אז הוא נחשב בעצם בעל הבית על האוכל, אבל לא בעל הבית על המקום, לכן גם כן משתתף בפרוטה. וכאן הפוסקים דיברו בהרחבה. מה קורה עם אדם אחרי שהסברנו את חובת הגוף וחובת הבית? מה קורה אם אדם אוכל במקום אחד, אבל יושן במקום אחר? לכאורה, אין חובת הגוף להדליק בשתי המקומות, אלא על ידי הדלקת הנרות במקום אחד מאותם שני המקומות שהוא אוכל או יושן, הוא יוצא די חובה. במקום השני, שידלק איזשהו אור, העיקר לצאת ידי חובת הבית. בבית יש אור, וכפי שהקדמנו, לאו דווקא נר. לא נחייב אותו להדליק בשתי המקומות גם יחד. גם כותב הביאור הלכה, שנדליק גם במקום אכילה וגם במקום שינה. עדיף אבל, כמו שכותב המשנה ברורה, שהדלקת נרות שבת יהיו במקום האכילה, במקום השינה שיהיה אור כלשהו. בפרט בזמננו. כמו שכתבו הרבה מן האחרונים, שיש בכל מקום אור של חשמל. אין כמעט מציאות שאדם אין לו מנורה קטנה בחדר. ולפי זה, עדיף שמקום האכילה ידלק האור, והמקום של השינה, הנר מכילה, מקום השינה ששם יהיה אור כלשהו. וממילא מכל ההקדמות האלה, ובזה נחתום, שחובת הגוף של הבעל הוא יוצא על ידי אשתו. גם אם הוא נמצא לכאורה במקום אחר, כי אשתו נמצאת בבית שלהם, והיא מדליקה נרות מהכסף של שניהם או שלו, אז הוא יוצא ידי חובה גם אם הוא שובד במקום אחר ואין שם בכלל נרות שבת. אבל זה מצד חובת הגוף. אבל מדין חובת הבית, איפה שאתה נמצא, אל תהיה במקום שיש שם עלתה מוחלטת. תדאג שיש שם אור של חשמל במלון, לדוגמה, שאתה נמצא. משהו מחשמל שיהיה במקום שאתה נמצא. רק מכיוון שיש שסוברים שהיא מוציאה אותך לחלוטין ידי חובה, מן הראוי להקדים את הדלקת האור במקום שבו אתה נמצא, שהיא תהיה לפני ההדלקת נרות שאשתך מדליקה בבית. ואז היא לא מוציאה אותך ידי חובה בוודאי, כי הדלקת לפני כן. עוד מספר שאלות שנתייחס אליהם. שאלה נוספת שאנחנו נשאלנו כאן בפקס, חילה לרגע, שאלה נוספת שאנחנו נשאלנו, אדם שמתחיל לאכול ברכב ורוצה לצאת מהרכב ולגמור לאכול בחוץ, איך עליו לנהוג מצד הלכות ברכות? אז כך, אחד מאבירי הפוסקים, הבצל החוכמה, מתייחס לשאלה הזאת ואומר כך, שאם האדם התחיל את האכילה שלו, הוא התחיל אותה כשהרכב נוסע. זאת אומרת שיש לו דין של הולכי דרכים. כי תוך כדי שהרכב נוסע, אז הוא התחיל את האכילה שלו, ורואים את זה אנשים תוך כדי נסיעה אוכלים. אם הוא דין של הולכי דרכים, אז הוא יכול להמשיך את האכילה שלו ברכב, גם אם הוא ייסע עכשיו למרחקים, כדין עוברי דרכים, או אפילו מחוץ לרכב, גם מותר לו לפי זה להיכנס למקום שמוקף מחיצות, או לעלות לבית ולגמור שם את האכילה שלו. נכון שכתוב שמי שנכנס מהרחוב לבית זה שינוי רשות, וכמו מבית לבית לעניין ברכה לפניה, אבל זה דווקא כשאדם אוכל בחוץ בקביעות מסוימת. אבל הולכי דרכים, גם אם הוא שינה מקומו מהארץ לעגלה, כך כותב החיי האדם, הוא עדיין נחשב כדין הולכי דרכים שאין להם בכלל קביעות. אז אם הוא משנה את מקומו מרשות הרבים לרשות היחיד, זה לא משנה. ההתחלה של האכילה הייתה בלא קביעות, סדנה דאר אחד, ולכן הוא לא צריך לברך ברכה נוספת. אבל אם הוא מתחיל לאכול בשעה שהרכב עומד מהנסיעה. ולמה הוא עושה את זה? הוא לא רוצה לאכול תוך כדי שהוא נוהג, אז הוא עושה את זה בכוונה שהוא רוצה לאכול בניחותה. אז מתייחסים לרכב כמו חדר. וכמו שאנחנו מתייחסים לחדר, שאם אדם יוצא מחדר לחדר, צריך דעה שהוא יוצא מהחדר לראות את מקום אכילתו מבחוץ. אם זה מקום מוקף מחיצות, או שהוא עולה לבית, אז על דין כמו מבית לבית, שלו גם לא יועיל בזה אפילו דעתו. גם אם הוא רואה את מקומו, כי עובר מבית לבית. אז אם הוא התחיל כאמור את האכילה שלו, תוך כדי שהרכב עומד, אז על דין שלו הוא כמו שהוא עובר מרשות לרשות. אז אם הוא יוצא מחוץ לרכב, הוא יכול להמשיך. אבל בתנאי שהוא רואה את הרכב. אבל אם הוא נכנס למקום מוקף מחיצות, או חוזר חזרה לבית, הוא שוב צריך לברך. וכאן את פוסקים דנו מה קורה אם אדם התחיל את האכילה שלו ברכב חונה, ותוך כדי האכילה המשיך בנסיעה, האם אנחנו מתייחסים לזה בעצם כמו עוברי דרכים, או שאנחנו מתייחסים לזה כמו שזה כן מחדר לחדר. מהו סדר הדילוג בשבת? אני מבין שכוונת השואל, כשאדם מגיע מאוחר לבית הכנסת, כמה הוא יכול לדלג בשבת? כי בשבת יש לנו תוספות. אז קודם כל צריך לדעת שהנושא של דילוג הוא לא נושא פשוט. אסור שהוא יהיה לכתחילה. כל מה שאנחנו מדלגים בתפילה זה רק אם אדם חושש שיעבור זמן תפילה, או אדם שיש לו חולי, או שהוא יפסיד את התפילה בציבור. אבל לכתחילה כותב המרן המשנה ברורה בסימן נ"ב בשם הארי הקדוש, שזה יכול לגרום לשנות את אופן ההשפעה ממרומים. זה שנקרא שינוי הצינורות. בשבת ויום טוב הסדר הוא, אם הוא משער שיהיה לו זמן להגיד ברוך שאמר, אשרי והשתבח. להוסיף נשמת כל חי, שזה ברכת השיר. את פסוקי דזמרה לפי הסדר של הדילוג. יש דעה שאומרת שבשבת עדיף השערי תשובה בסימן ריש פי א', סובר שפסוקי דזמרה קודמים לנשמת בגת אדיר ולא תדיר. ואחרי זה יש את כל על המנצח שאנחנו מוסיפים בשבת. יש דעה שאומרת, הקיצור שולחן ערוך, שהליל הגדול, החבב הלילים, במזמור שיר ליום השבת, גם אותם צריכים להקדים. זה סדר הדילוג בשבת. התודה והברכה לרב פנחס בינדר, לרב שלמה פולק, ולכל המסעים במלאכת הקודש, כדי שדבר השם יבוא אליכם בבהירות. אולי נחטוף עוד שאלה אחרונה. רצועות ששחורות מכל צדיהן, מה העניין בזה? זה מעלה. זה מעלה שכתוב בכסת הסופר, שאז אין בעיה שאם זה יתהפך לצד השני, אז אין את הצד שהוא לא שחור, שני הצדדים שחורים. זה רק מעלה, כמו שכותב הרמב״ם, וכמו שכתוב בספר כסת הסופר, זה הידור. בעבר לא נהגו כך, אבל היום התפשט הדבר, כמו שכותב הרמב״ם האור זרוע, כן לעשות רצועות גם מבפנים ובחוץ שחורות. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חיי תמיד